האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
עולם האימפקט. אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של עולם האימפקט, הפודקאסט שבו אנחנו פוגשים את האנשים שמובילים חדשנות עם ערך אמיתי לעולם. היום אנחנו צוללים עמוק, תרתי משמע, אל תחום התחבורה הימית, עם יזם שהוא גם מהנדס אווירונאוטיקה, גם בוגר יחידת מודיעין בחיל האוויר, וגם אדם שחושב על עתידו של כדור הארץ. עמיחי גרוס, מנכ"ל ומייסד שותף של מרינג', מביא איתו עשרות שנות ניסיון בתעשיות הביטחוניות, הרפואיות והתחבורתיות, והיום הוא מתמקד באחת התעשיות הכי מזהמות בעולם, הספנות. אז רק כדי להבין עד כמה הן מזהמות, אוניות מכולות מודרניות צורכות בין 40 ל-200 טונות של דלק ביום, שזו צריכה ששקולה לזו של 1,000 מכוניות, אבל בניגוד למכוניות, אוניות לא צורכות בנזין, אלא דלקים כבדים יותר עם גופרית שמזהמים הרבה יותר. אז אנחנו נדבר על הדרך שעשה, על הבחירה לעזוב את התעשיות הבטוחות לטובת מסע יזמי מורכב ומאתגר, על האיזון שהוא מחפש בין שלושת הפיז, פיפל, פלנט ופרופיט, ועוד ועוד. אז מה שלומך, עמיחי?
בסדר גמור.
כיף שבאת אלינו.
תודה רבה שאתה מארחת אותי.
בכיף. אז אולי תתחיל ותספר לנו קצת על עצמך למאזינים.
בשמחה רבה. אני עמיחי, אני בן עוד מעט 50, אבא לגיל, בן זוגה שיעל יגיל, ובהכשרתי הבסיסית אני מהנדס אווירונאוטיקה, הייתי עתודאי בטכניון, במאה הקודמת אני אוהב להגיד, זה תמיד שעשע אותי, אני מרגיש צעיר בנפשי, אבל שאני נזכר שאת התואר הראשון עשיתי במאה הקודמת, זה משעשע אותי.
אתה צעיר, אתה צעיר.
כן, אז הייתי עתודאי, ובעצם נבו גם השותף שלי, ואני בעצם היינו סטודנטים במקביל בטכניון. אחרי הלימודים הלכתי לחיל האוויר, הייתי שם בתחום מחקר מודיעיני, בעיקר מה שחקרתי זה דברים שאנחנו היום חווים במידה מסוימת. אחד הפרויקטים שעבדתי להם זה פרויקט צמצום אזורי ההתראה בעת אזעקה. וזה משהו שאני מרגיש
שהייתה
לי בו תרומה מאוד משמעותית. אני גר בהרצליה, היה זה יום שהייתה אזעקה. אני שומע אזעקה ואני מסתכל בצופר ואני רואה שאצלי בעצם אין אזעקה. ואז ראיתי שבהרצליה פיתוח יש אזעקה, אבל בהרצליה מרכז אין. ואז הסתכלתי בצופר וראיתי שיש התראות לאורך קו מסוים. ונזכרתי בפרויקט שעשינו ב-2003, שבעצם הוביל לתהליך הזה שאפשר לעשות התראות על מסדרונות צרים.
מדהים.
על הרבה אזורים. וזהו, אחרי הצבא הייתי ברפאל, כמה שנים הקמתי קו מערכות למערכות מוטסות, קו ייצור למערכות מוטסות, ואחרי זה עשיתי MBA פרויקט. פה בבין תחומי דאז, רייכמן היום, עשיתי MBA, ובעצם הבנתי שהקמתי בתוך הארגון שלי סטארט-אפ, ואמרתי, טוב, אם הקמתי סטארט-אפ, אני רוצה להקים אותו בחוץ. אז באמת עברתי יזמות, התעסקתי תקופה מסוימת במדיקל דיווייס, מוביליטי, ובאמת ב-2020, נבו ואני בעצם נפגשנו שוב, אחרי הרבה שנים שלא התראינו, נבו חיל הים 20 שנה, השתחרר סגן אלוף, היה מפקד של ספינות וצ'יף אינג'יניר, בעצם אנחנו נפגשנו ואמרנו עצמנו, אוקיי, כל אחד מאיתנו יש 20 שנות קריירה, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה הלאה, ובאמת הבנו שהנושא שחשוב לשנינו עד מאוד, זה הסביבה, ואיך להשפיע על זה. היה לי מחשבה לעשות משהו במסעיות, וכל הזמן אמר, מלגה באוניות. אוניות זה underserved market לגמרי, ובאמת הסתכלנו על הנושא, הבנו את הצורך, הבנו את הקושי, הבנו שהרגולציה משתנה, ממש בשנים האחרונות השתנתה, בין 2020 ל-2023, ועדיין היא משתנה, ומחירי הדלק עולים, והבנו שיש פה צורך, הבנו את הבעיות, הבנו איך אפשר לפתור לפחות חלק מהם, וכך הגענו בעצם להקים את מרינג'.
אז לפני שאני אשאל אותך באמת קצת על הרגולציה, שנבין מה השתנה, אני רוצה באמת רגע לצלול איתך, עברת דרך שהיא ממש לא שגרתית, מהנדסה אווירונאוטית, דרך ביטחון ומתק, ובסוף ספנות. מה בעצם מניע אותך לעזוב את המסלולים שנחשבים במרכאות יותר בטוחים, ולעבור לעולם היזמות?
זו שאלה מצוינת, והתשובה שלי לא בהכרח צודקת או נכונה. אני חושב שיש דברים, כמו שאני לא זוכר מי אמר את זה, זה סופר מפורסם, הוא פעם אמר שהוא כותב לא כי הוא יכול, אלא כי הוא חייב. אני חושב שיש בזה משהו. אני מרגיש שאני נמצא בתחום מסוים, ואני מתחיל להיות בו בנוח מדי, בוא נגיד, שהבעיות שאני נתקל בהן כבר דויות שפתרתי אותן 6 או 7 פעמים, וזו הפעם השמינית, והשאלות הן שאלות שאני כבר, התשובה היא שחוקה וידואלי, ואני מרגיש שאני מתחיל לעשות את אותו דבר שוב ושוב, מה שנקרא בתעשייה השלב המומחה. ובמקום שאני אגיד לעצמי, איזה יופי, אני מומחה עכשיו, בוא נהנה מזה, אני אומר לעצמי, אוקיי, אז בוא נעשה משהו שעוד לא עשיתי. וזה מין אינסטינקט שכזה, שמצד אחד אני מאמין ביכול שלי לזוז ממקום למקום, כי, ושוב, זה לא שאני עובר לתחומים נורא שונים, בסוף הכל זה תחומים של טכנולוגיה שמשפיעה על איכות חיים בצורה זו או אחרת, אבל זה כן תחומים שונים של טכנולוגיה, סוגים שונים של לקוחות, גם אני עושה פונקציות שונות, בין הפן הטכני לפן העסקי וכולי, וזה, אני חושב שזה, כאילו, אנחנו פה פעם אחת על הכדור הזה, למה לא לעשות הכי הרבה דברים שאתה יכול? נראה לי הכי הגיוני, לא?
לגמרי. אנחנו מרוויחים מהגישה הזו. אז טוב, נגעת קצת ברגולציה שמשתנה, ואני רוצה באמת שתסביר למאזינים בבית, מה השתנה בעשור האחרון, או אפילו בשנים ממש האחרונות?
זו שאלה מצוינת. יש כמה שינויים שקרו. אני כרגע אשים בצד את כל הנושא הכלכלי, מחירי דלק, והקושי להשיג דלק עכשיו עם כל הבעיות הפוליטיות וכולי. אני התמקד רגע באמת ברגולציה. רגולציה בים שונה מאוד מרגולציה בקרקע, על הקרקע. גם ברכבים, גם בתעשייה, מדברים על קרבון קרדיט למשל, זה דבר שבין מדינות. הים הוא לא של אף אחד. אי אפשר להעביר קרבון קרדיט בין מדינות, אם אין מדינה שאחראית על אותו מקום. תחבורה גם, מכוניות למשל, זה רגולציה שהיא שונה ממדינה למדינה. פה בים אין מדינה. מי שאחראי על זה, זה ארגון הספנות העולמי. International Maritime Organization, IMO, שהוא בעצם תחת האום. ולכן כל שינוי ברגולציה שם לוקח המון המון זמן. התחילו לחשוב על זה ב-2007, ומשם התחילו למדוד, 2008 סליחה, ועד עכשיו יעדים ל-2030-2040 הם ביחס ל-2008. Mm-hmm. להפחית 40% מהפלטות ביחס ל-2008, כי שם התחילו את התהליך, ולמעשה היה קושי גם להעריך את המשמעות של עולם הספנות, וכמה הוא פולט, כמה הוא משפיע ברמה הסביבתית, להבין מה אפשר לעשות, כי בסוף את לא יכולה לגזור גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. אז אם עכשיו תגידי, מפחית ב-3 ומחר בבוקר, אז אף אחד לא יכול לשוט ונגמר ה...
אין סחר יותר.
אין סחר יותר, בדיוק. ואני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל 90% מהסחורה שזזה בעולם, זזה בים. זאת אומרת, כל מה שיש לנו פה בתוך האולפן, כמעט הכל הגיע על אונייה מתישהו. וזה דבר שצריך להבין אותו. לכן גם עכשיו, כל העניין הפוליטי שיש בים סוף, הוא משמעותי נורא, כי הוא מפריע לסחר בינלאומי. אז בעצם בסביבות 2020, קצת לפני, אבל הם הכריזו על זה שזה יתחיל ב-2020, ה-IMO הכריז על שינוי ברגולציה, שאומר שני דברים. אחד, יש הגבלה על כמות הזיהום שאתה יכול לפלוט, ואם אתה יותר מזה, א', אתה או משלם כנס, או שממש אפשר להגיד שאתה לא יכול... שבעצם אסור לאונייה לשוט במקומות מסוימים. והדבר השני זה בעצם הנושא של יעילות. יש פרמטר שנקרא Energy Efficiency Design Index, EEDI, כן, המילה האחרונה הייתה חסרה, אני לא זכרת אם זה אינדקס או משהו אחר, אבל זה אינדקס, EEDI, והפרמטר הזה נכנס, ב-2020 הוא הוכרז, ב-2023 הוא נכנס, ועד 2026, אם עושים למעשה, בעלי אוניות צריכים להכניס מערכות שמדווחות על נצילות הדלק שלהם, ולהראות איך הן מתחילות להפחית אותו משם ואילך. ובעצם הבעיה הזאת, למרות שהיא עוד שנים קדימה, בעלי אוניות מבינים שזה כבר עכשיו, זה בעיה שזה מה שנקרא...
צריך לטפל בזה.
Today problem, ולא tomorrow problem. וזה באמת דבר מדהים, אני יכול להגיד לך, בתור מי שהיה בסטארט-אפים אחרים, והקים סטארט-אפים אחרים, לבוא ללקוחות ולהתחיל את השיחה אחרי הנושא של שיחת הצורך, כי הצורך ברור להם. הם מבינים למה צריך לחסוך בדלק, הם מבינים למה צריכים לחסוך בפלוטות, הם רוצים לדעת איך וכמה זה עולה להם, וכל השיחה מתחילה מהאמצע בעצם, שזה דבר מדהים. אז הרגולציה הזאת משפיעה בעצם בכמה דרכים. קודם כל, יש הרבה מקומות שאי אפשר, אתה לא יכול להיכנס אליהם אם אתה לא עומד ברגולציה. זה אחד. ושתיים, יש דרישה גם לעבור לדלקים יותר נקיים. אם אתה לא יכול להפחית בצריכה. ואז הדלקים האלה, המחיר שלהם גם הרבה יותר גבוה, ואז הרצון שלך לחסוך בדלק עוד יותר משמעותי. אני אוסיף עוד דבר אחד, וזה דבר שלנו כחברה היה חשוב מ-day one, והיום עם כל השינויים הרגולטוריים והשינויים הפוליטיים, זה הופך להיות הרבה יותר משמעותי, אנחנו רצינו לרגע לא להיות תלויים ברגולציה. זאת אומרת, אנחנו אמרנו לעצמנו, הטכנולוגיה שלנו צריכה לחסוך דלק ולחסוך כסף, כי הדלק עולה כסף. באוניות, אנשים לא יודעים את זה, שני שליש מכל ההוצאה של האונייה זה דלק.
וואו, זה, מיליונים, זה המון.
מיליוני דולרים בשנה לאונייה. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לחסוך בדלק ולחסוך בעלות הדלק, וגם לחסוך בפליטות, כי אם שרפתי פחות ופלטתי פחות, ועל ידי כך, בעצם גם מסייע לבעל האונייה לעמוד ברגולציה, וגם לעזור לו לחסוך קרבון טקס וכו'.
ועד כמה בעצם האוניות האלו מזהמות? זאת אומרת, מה, ביחס אולי לכלי תחבורה אחרים ובכללי?
זו שאלה מצוינת, ואני אענה עליה במפורט, אבל אני רק אגיד מראש שזו שאלה, כמו שאת באה לשאול, כמה טעויות עושה מנתח. אם את שואלת את המנתח, התשובה היא אפס. אם את שואלת את מנהל המחלקה, התשובה אחרת, אם שואלת מנהל בית חולים, התשובה היא שלישית. אז אוניות צורכות כמעט אותה כמות דלק שמכוניות צורכות. יש 1.5 מיליארד מכוניות בעולם, ובערך 80-90 אלף אוניות בעולם. אז מבינה שפר כל אונייה, צריכת הדלק היא כמו עשרות אלפי עד מאות אלפי מכוניות. ובעצם זיהום האוויר הוא בהתאם אם הדלק היה אותו דבר, אבל כמו שמעתי קודם, רגולציה על הקרקע היא שונה מאשר בים, והדלק שמשתמשים במכוניות הוא הרבה יותר נקי, מאשר דלק שמשתמשים באוניות. אחד הגורמים למשל שאין בדלק אצלנו זה סלפר, גופרית, שאצלנו אין, ובאוניות כן יש עדיין בדלקים הזולים. וזה פולט תחמוצות של גופרית, וזה דבר מזהם רעיל. חוץ מזה, כל מנוע בעירה סביר פולט בין פי שלוש לפי בין פי שלושה לפי 3.5 מכמות הדלק CO2, מכמות הדלק ששורף. זאת אומרת, אם שרפתי קילו דלק ביחד עם החמצן מהאוויר, אני פולט בין 3-3.5 קילו CO2. שזה מספר נורא משמעותי, בעיקר שעכשיו קרבון טקס אירופאי, על אוניות הוא $100 לקילו CO2, זאת אומרת שעל כל, סליחה, לטון CO2, זאת אומרת שעל כל טון דלק שאני שורף, יש לי עוד 300 ומשהו דולר שאני צריך לשלם, בגלל הפחמן שאני פולט.
אז בעצם מה המערכת שלכם עושה, שעוזר להפחית את כמויות הדלק?
אז זה באמת שאלה מצוינת. המערכת שלנו באה לפתור בעיה. וזה אחד הדברים שבאמת אני מאמין, למדתי גם הניסיון שלי עוד לפני כן, זה שאחד הדברים החשובים זה להבין שאתה פותר בעיה בסטארט-אפ. כי בניגוד לחברה תעשייתית שיש לה דורות של מוצרים, שיכולה להביא שיפור מדור לדור, אינקרמנטלי כזה או אחר, סטארט-אפ מוכרח לפתור בעיה שכרגע היא לא פתורה. ובשביל זה צריך להבין מה הבעיה. אז באמת אנחנו הבנו שאחת הבעיות הכי משמעותיות בצריכת דלק באוניות, זה בעצם גלים. אונייה שאתה בגובה די קבוע. אין הרבה עליות וירדות בים, כי גובה הים הוא די קבוע. גם אם הוא משתנה, הוא משתנה באופן מאוד הדרגתי ואיתי. ובעצם צורת השייט, בניגוד למכונית, שאת יכולה להזיז את העגל, את גז, ברקס, באונייה את מכוונת את האונייה לכיוון מסוים, שמה את הת'רוטל, מצערת, על 80% או מספר אחר, וזהו, ועוזבת אותה ככה ליומיים שלושה לפעמים. אין גז, אין ברקס, אין סיובי הגה נורא חדים, כל התמרונים לא קיימים, אין עליות, אין ירידות. הדבר היחידי שמשתנה בעצם זה גלים שהם גורמים בעצם לאונייה לעלות ולרדת או לשנות זווית, ובעצם הם משנים את משטר הזרימה על הפרופלר. ובגלל זה בעצם העומס שהמנוע הראשי מרגיש משתנה בצורה תנודתית. החיסרון, זה אומר שהוא אף פעם לא נמצא בנקודת העבודה האופטימלית שלו, ולכן הוא לא יכול בנצילות המיטבית שלו. אם מנועים היום יודעים להגיע ל-45%, אפילו ל-50%, נצילות תרמודינמית, שזה אומר שעל כל כמות אנרגיה שיש בדלק, 50% משתמשים, השם יפלט בתור חום. אז שזה מצוין, זה סג כביר, אבל ברגע שאני לא נמצא בנקודות, אני יכול להיות על 30%, 35%, 40%, ואז אני צורך הרבה יותר דלק בשביל אותה משימה. משימה בקרגו, אני מגדיר את זה בתור לקחת טון מנקודה A לנקודה B, במרחק של מייל נגיד. אז זה שם השוואה. ובעצם הבנו שהתנודות בגלים מפחיתות את הנצילות של המנוע, ואם המנוע היה יכול לא להרגיש אותם איכשהו, אז הוא היה יכול בנצילות הרבה יותר טובה. אז בעצם אנחנו נכנסים בין הפרופלר לבין המנוע, אנחנו עושים אנליזה לפי סנסורים של תנודות עומס, ואנחנו מבצעים התערבות עם מנוע אי-מוטור, אלקטריק מוטור, שיושב על הציר, ולמעשה פעם הוא מוסיף עומס, פעם הוא מוסיף הספק, על מנת שאם העומס שנכנס נראה כמו גל שעולה ויורד, אנחנו נותנים את הגל ההופכי, ואז המנוע מקבל פלט. זה דומה טיפה, נגיד, תחום השתקת רעשים באוזניות. יש רעש בגל מסוים, את נותנת את גל ההפוך, מקבלת שקט. ובעצם המנוע, ברגע שהוא מקבל שקט, הוא יכול לעבוד בנצילות המיטבית שלו, וזה יכול להיות 10, 20, 30% פחות בצריכת הדלק.
אז אתה בעצם אמרת עכשיו הרבה מושגים מדעיים וטכנולוגיה, וזה נשמע דברים מאוד מאוד מתקדמים, אפשר להגיד, ואתה מוכר את המוצר שלך בעצם לתעשייה שהיא בין העתיקות בעולם, כמו שאמרת מקודם, דורות על גבי דורות של משפחות שמתעסקות באותו דבר. איך אתה נכנס בדלת ואתה אומר להם, יש לי מערכת, כאילו איך זה משתלב, המודרניות עם התעשייה העתיקה הזו?
שאלה מצוינת, ואני יכול להגיד שברבות הניסיון שלי, הדבר הראשון שעשינו, עוד לפני שהתחלנו אפילו לפתח או לגייס כסף, היה באמת לדבר עם לקוחות, ולראות כמה קשה לשדר את הפתרון. עכשיו, זה נכון שזה חברות מסורתיות, אבל זה חברות מאוד טכניות. תחשבי שבחברת ספנות, אני לא יודע אם יצא לך לראות פעם בצוות של אונייה. בצוות של אוניית מסע, זה משהו שאני לא הכרתי הרבה לפני זה. כל אחד מהם יש לו מקצוע, וכל אחד יש לו עוד מקצוע, ומקצוע שלישי בדרך כלל. זאת אומרת, אחד הוא נגיד בחשמל, הוא גם מכניקר טיפה, וגם יודע קצת לרתך, וגם יודע קצת לעשות דברים. זאת אומרת, כל אחד בתחום האוניות הוא טכנולוג בסביבה שלו. זה נכון שאינוביישן זה לא בראש שלהם, כי זה, אתה קונה עכשיו אונייה, 20 שנה היא צריכה להחזיר את הכסף שלה. ברור שזה לא, זה לא סטארט-אפ של סופטוור, בריאה שלהם, בריאה של עצמם, אבל באמת הטיימינג והצורך השתלבו פה לידי זה שבעצם הם רוצים את זה. אנחנו באים ללקוחות, הם מדברים איתם, והיו לי היום שתי שיחות זום עם לקוחות מחול פוטנציאליים, ששניהם הגיעו אליי. אפילו לא חיפשתי את המגע איתם, אחד דרך משלחת ישראלית באותה מדינה, ואחד אחר דרך פרטנרים שעבדנו איתם בעבר, הם פנו אליהם וחפשים טכנולוגיות, כי הם צריכים פתרונות לחסוך בדלק. כי גם הדלק הולך ונהיה יקר. אם פעם היית יכול לקנות טון דלק לאוניות ב-300 ומשהו דולר, היום זה 700 ומשהו דולר. וזה משתנה. זאת אומרת, עכשיו אני אומר 700, יכול להיות שאני אצא, אני אסתכל וזה 800 בכלל או אחרת. אני לא מותקן ברמה של הרגע, אבל זה דבר אחד. דבר שני, הרגולציה הולכת ומחמירה, ורגולציה, למרות שהיא לוקחת שנים, גם התגובה לוקחת שנים. אם עכשיו רוצים לעשות אימפלמנטציה על צי של 20 אוניות, נגיד 100 אוניות, לא משנה, רוצים לעשות אימפלמנטציה של טכנולוגיה, אז מתקינים על אחת, רואים איזה חצי שנה שזה עובד בסדר, ואז מתחילים להתקין על אחרות. אונייה נכנסת להספנה, לתחזוקה, פעם בחמש שנים. זה אומר שאם אתה רוצה עכשיו, אם אדם ירצה עכשיו את כל הצי שלו, נגיד, לעשות לו איזה אפגרייד, לוקח לו בין 5-6 שנים. אז אם הרגולציה כבר נכנסת ואומרים לו ב-2026, אז הוא כבר בכמה שנים איחור מבחינתו, הוא כבר היה צריך להתחיל. אז באמת אני חייב להגיד שבתחום הזה, הביקוש מהלקוחות הוא מדהים. אנחנו עוד לא נמצאים בשלב של אפשר למכור ללקוחות, מקווים שבשנה הבאה אנחנו נהיה. ובאמת, אני לא חושב שאי פעם הייתי במצב שאני אומר עצמי, אני רק צריך להגיע למצב שאני יכול למכור, ויש מי שרוצה לקנות, זה פשוט כך.
מדהים.
כמובן, צריך לראות שמבחינת הרווחים, וכמה זה חוסך להם, ושזה משתלם והכל, ואיך לפרוס, ויש גם כאילו ROI, זמן החזר על השקעה, ואנחנו מכוונים על ROI נורא קצר. בתחום הספינות זה יכול להיות 4-5 שנים, עד שמחזירים השקעה, אנחנו מכוונים על פחות. אבל באמת, בהיבט הזה, ההבנה שצריך פתרון טכנולוגי שונה מהקיים, כדי להביא לתוצאה הרצויה, היא ברורה להם. וזה עד אחרון הציעים זה ככה. זה באמת דבר שאני מאוד שמח שעשינו את זה בתחילת התהליך, כי זה אחת השאלות שאתה שואל את עצמך, והדבר הכי גרוע שיכול להיות, ויש כמה סטארט-אפים שנסגרו בשנתיים האחרונות, שהגיעו לפרודקט טוב, טכנולוגיה טובה, המון משתמשים, ואז באו לעשות מוניטיזציה, והבינו שאף אחד לא מעוניין לשלם על זה, כי זה לא באמת pain point. וזה הדבר הראשון להבין, יש פה pain point שמישהו מוכן לשלם עליו, ומעניין אותו, והוא צריך לפתור אותו, ואם אתה תעזור להם לפתור אותו, אז הם ישלמו עליו, ויותר מזה נגיד לך, הם יודעים כולם, ואמרו לי את זה, בעלי עצים בחול אמרו לי את זה, אנחנו נצטרך יותר מטכנולוגיה אחת לקולוניה, אנחנו לא נגיע ליעדים שלנו, אין אף טכנולוגיה היום שנותנת לי את 40%, אני צריך להפעיל 2-3 טכנולוגיות על כל אחת מהאוניות שלי, כדי להגיע למטרות הללו.
זאת אומרת, הם צריכים לא רק ממך, אלא גם, כן. זאת אומרת, יש מקום, זה שוק שיש בו הרבה מקום לאנשים.
זה בלו אושן, תרתי משמע, כן.
זהו, לגמרי.
יש דרך אגב, בקטע הזה, אני נורא נהנה מזה, אני מאוד אוהב פאנז, משחקי מילים, ובתחום הים יש המון המון, המון פאנז שיש עכשיו, ועכשיו אנשים שאלו אותי איך עם כל הבעיה בים סוף, איך זה משפיע עליה על הזה, אז אני, אמרתי, יש משפט שאומר ש... calm seas don't make a good sailor. אז זה נכון גם לחיים, אתה יודעת.
יפה, אז זה עוד סיבה להיכנס לתחום הספנות והים, משחקי המילים, אז כל מי שמעוניין, תזכרו את זה. אתה דיברת איתי ככה, אתמול נתת לי טיזר על שלושת הפיז, שזה בעצם אמרת people, planet ו-profit. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, קודם כל שתסביר לנו בדיוק מה זה ואיך זה פוגש אותך, וגם איך אתה בעצם מוודא שאתם לא מוותרים על אף אחד מהם.
שאלה מצוינת, ובאמת זה נושא שמאוד מאוד יקר לליבי, כי גם כמהנדס וגם כגיק טכנולוגי, יעילות תמיד דבר שנורא דיבר אליי. והמקום שבו זה פוגש אותי זה שגם בחיים הפרטיים אני בן אדם סביבתי. אני מסתכל על הסביבה, ממחזרים בקבוקים, תמיד המשפחה שלנו צוחקת על זה שבכניסה לבית, יש תמיד ערימה של בקבוקים למחזור, כי כל הבניין מביא את הבקבוקים אליהם, יש יודעים שאנחנו ממחזרים. תמיד אנחנו משתדלים באמת בצריכה לצמצם, יש את ה-reduce, reuse, recycle, כל מה שאנחנו נפטרים אנחנו מעבירים הלאה. ובאמת... היה מאוד חשוב לי שהדבר הבא שאני עושה, וזה גם משותפים שלי, דרך אגב, כל החבר'ה בחברה, אנחנו היום 5, כל אחד מהחבר'ה בחברה, זה מישהו שמאוד חשוב לו, הנושא הסביבתי גם. הוא מבין את האימפקט ואת ההשפעה על הילדים והנכדים שלנו פה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו נתגעגע למלחמות, כי העולם יהיה במצב כזה שכבר לא יהיה על מה להילחם. זה הרבה יותר אפוקליפטי. אז בעצם אנחנו רוצים כן, נורא חשוב לנו הנושא הזה, כי בסוף זה, הפלנט והפיפל זה מחובר. עכשיו, איך זה משפיע, מה שאנחנו עושים על פיפל, פלנט ופרופיט, זה בעצם, הסברתי פרופיט שאם נחסוך בדלק, ונחסוך במיסים, כמובן, זה ברור הצד הזה. אם אנחנו נחסוך בדלק, אנחנו נחסוך בעצם ב-resources, המשאבים של כדור הארץ, שבסוף הם סופיים.
כן, הולכים ופוחתים.
כן, וגם לא רק זה, אנחנו לא יודעים... מה יקרה אם אנחנו נשאב את כל הנפט מתחת לקרקע? מה יקרה לקרקע? את יודעת, בים המלח יש
בלגן.
בולענים וכל מיני דברים כאלה שמייבשים כל מיני מאגרים. זה לא תמיד טוב. זה בהיבט הזה, ובהיבט של האנשים, בסוף, זיהום אוויר שאנחנו מסתכלים עליו בתוך העיר, כאילו EVs וקורקינטים וזה, מסתכלים תמיד לראות איך זה מקטין את זיהום אוויר בתוך העיר, אבל בסוף האנרגיות מיוצרת בתחנת כוח, שבהרבה פעמים מסורפת פחם. ואז היא מזהמת, אבל אז אנחנו צריכים להסתכל גם על אפקט החממה, גם על זיהום אוויר גלובלי, ובהיבטים הללו, אוניות הם אחד השחקנים המשמעותיים. כשאתה מסתכל בתוך מדינה, אז אונייה פולטת רק בנמל, כי מחוץ לנמל זה כבר לא המדינה, אז כבר לא אכפת להם במרכאות, אני מבין.
אז לא סופרים את זה?
זה לא נספר כזיהום של המדינה. אבל אם מסתכלים, אני יודע שיצא לי לראות תמונות לוויין, שמראים ממש פסים בעננים, שמלוויינים אפשר לראות בגלל הפלטות של אוניות. זאת אומרת, זה נורא משפיע, וזה...
מי אחראי על זה? כאילו מה...
IMO, ה-International Maritime Organization של האום. לכל מדינה יש בעצם הסוכנות שאחראית על הנושא הזה, אבל ברגע שאתה בים, אז זה רק הסוכנות הבינלאומית, הארגון הבינלאומי אחראי על זה. ואני רוצה להגיד עוד משהו על ה-3 P's, שזה דבר שהיום נורא נוכח, גם בעקבות הבחירות בארצות הברית, והשינויים, לפחות השינויים הצפויים ברגולציה ובהטבות מס, אני חושב שבטווח הארוך, פתרון שהוא טוב סביבתית לא יכול להיות יותר יקר. זה לא... זה לא בר קיימה, זה לא sustainable, להתעסק רק בסוסטיינביליטי הסביבתי, ולא להסתכל על הצד העסקי של זה. אז בסוף, אם אני עכשיו הייתי יכול לתת פתרון, שהוא גם יותר סביבתי, וגם יודע לחסוך בכסף, אז אין, כל הבריירס מתחילים להיות לא אמיתיים, אין סיבה לא לאמץ אותו.
זה win win win.
כן, בדיוק, וברגע שאתה בעצם תלוי בהטבות מס, או במיסים, או בכל מיני מסוכות שמערימים, אז אם המסוכות האלה ייפלו, אז פתאום אין לך value יותר. ואני לא מאמין בזה. ואחד הדברים היפים, זה מחזיר אותנו לשיחה המקורית. הרבה מהמערכות שעבדתי להם בעבר בתחומי התעופה, בתחומים אחרים, זה מערכות שהייחוד בהם זה שהן הרבה יותר efficient, הן מצורכות פחות ונותנות הרבה יותר. אני חושב שזה מין חוט שני בחיים שלי, כזה שאני חושב שלשפר את היעילות, זה תמיד ה-win-win-win הזה. כי כשאתה משפר את היעילות, אתה משתמש פחות, אתה זורק פחות, ואתה מחמם פחות, ואתה עושה הכל פחות עבור אותה תועלת. זה כמו, נגיד, לקנות משהו באמזון, שאותו מוצר עולה לך X, ובאמזון אתה קונה אותו בחצי X, אבל זה אותו מוצר. אתה מקבל בדיוק את אותו המוצר. אם זה מוצר אחר, זה כבר לא השוואה טובה, אבל אם זה אותו מוצר, אם אני מביא את אותו קונטיינר מפה לפה, ועושה זה פחות דלק, אני טוב לכולם. וזה באמת efficiency, ופה רק efficiency יכול להיות הפתרון.
אז באמת, אתם, גולת הכותרת של המוצר, זה ה-efficiency, ונשמע ששלושת הפיז אצלכם יושבים מצוין, ובאופן כללי שהלקוחות רוצים והכל, אז אני אשאל בכל זאת, מה האתגרים שלכם, ומה האתגר הכי גדול שאתה רואה כרגע לנגד עיניך בפיתוח של המוצר והכל?
אז באמת, אני יכול להגיד, שני אתגרים, אני לא יודע אם זה ייחודי, לנו, כי זה נכון לכל סטארט-אפ פחות או יותר, אז יש באמת תמיד את האתגר במעבר מטכנולוגיה למוצר. וזה זה, 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 זה משמעותי פה גם כי בעצם אם אני מפתח איזה מוצר שעובד, ואז שם אותו על אונייה בלב ים, שעובדת בלי תחזוקה, בלי השגחה, בלי יותר מדי התעסקות, ובסביבה נורא קשה וחמה, אז אחד יש את האתגר בעצם הזה, אבל בוא נגיד שזה האתגר שפחות מטריד אותי, מה שיותר בעצם המעבר הוא, זה מעבר מסביבה לסביבה. שאני מוכר עכשיו תוכנה לחברה שהיא נגיד טכנולוגית, אז יודעתי להתעסק עם התוכנה. אם אני מוכר עכשיו מוצר נורא מתקדם, את אמרת זה גם מקודם, נורא מתקדם טכנולוגית לחברה שהיא קצת שמרנית, והיא רגילה לטכנולוגיה ישנה של גנרטורים ושרשראות, אז כן יכול להיות פה איזשהו זמן עיכול. לשמחתי, הפתיחות היא קיימת, צריך לראות שהאימפלמנטציה גם עובדת בקצב הרצוי. בהיבט זה, אני מאמין שעם משותפים נכונים, שאנחנו כבר בקשר עם הרבה מהם, אנחנו נוכל להתגבר על זה. המשוכה השנייה, שהיא משוכה של כל סטארט-אפ, זה בעצם לגייס כסף. וגם פה אני חושב שפה אפילו הפער יותר משמעותי, כי יש מעט מאוד קרנות בעולם שמתעסקות בדיקרבוניזיישן בשיפינג, או שיפור הנצילות בשיפינג. בספינות. יש כמה, אני יכול לספור אותם ממש על כף אחת של יד, ויש עוד הרבה אחרות שכן נמצאות בשכונה, שמתעסקות באנרגיה, מתעסקות בסביבה, דקרבוניזציה בכלל, וכן, כן אפשר לדבר איתם, אבל הקושי הוא תמיד, את יודעת, זה כמו, אני יודע, אם את זוכרת את התקופה שהתחיל אובר, אז כמה שנים אחרי שאובר התחיל לצמוח ולהיות ביליון דולר בביזנס, אז כל אחד שרצה לגייס כסף הסביר שהוא the Uber of. אני the Uber of this, אני the Uber of that. אנחנו לא האובר של שום דבר. אז נורא קשה לפעמים להסביר לוויסי למה אני משטח את הגלים, אני חוסך בצריכת הדלק, זה חוסך הרבה מיליונים בכל שנה לכל אונייה, ולכן יש פה ביזנס. וכמה ביזנס? מכפיל מספר אוניות, הנה הביזנס. זאת אומרת, החישוב הוא לא מסובך, אבל הוא לא דומה, לא לתוכנה רגילה, לא לנגיד, Enterprise Software, זה לא SaaS, זה לא זה, זה לא זה.
זאת אומרת, יותר קשה לכם לבוא...
אין פרדיגמה שאנחנו נופלים אליה בול, זה אולי מה שאני מנסה להגיד.
כן, קשה לכם לבוא לקרנות ג'נרליסטיות ולקבל בעצם גיוס לדבר הזה, אבל בכל זאת כן גייסתם קצת.
כן.
אתם עכשיו מחפשים עוד סיבוב, אתם...
אנחנו מתכוננים עכשיו לעוד סיבוב שיתחיל בעוד כמה חודשים. גייסנו, כן, שני סבבים קטנים, אנחנו מתנהלים מאוד ביעילות היום, אנחנו פאונדרים ותיקים, כל אחד מאיתנו עשה דרך עד שהגענו לפה, ואנחנו מבחינתנו פה למשחק הארוך, מה שנקרא. אנחנו נעשה הכל בשביל להצליח, כי אנחנו מאמינים במטרה, ואנחנו מסתכלים לטווח הארוך ולא לטווח הקצר. Mm-hmm. זאת אומרת, זה דבר שבעצם מאפשר לנו להתנהל מאוד מאוד לין, מאוד לין. כל משקיע שאני אומר לו את הברנרייט שלנו, הוא אומר, באמת, זהו. כי באמת אנחנו לא מסתכלים על מחר בבוקר, אנחנו מסתכלים על עוד נגיד 4-5 שנים, לאן אפשר להגיע, עוד 10 שנים וכולי, וזה מאפשר לנו הרבה. וכן, גייסנו משקיעים, מסתבר שיש כן משקיעים, לא מעט, שהם אולי לא ספציפיים בתחום שלנו, אבל הם מספיק חשוב להם, מה שנקרא, לפתור את הבעיות הקשות, ולא לפתור את הבעיות הקלות, כדי שהם ישקיעו בנו. ואני חושב, הדוגמה הכי טובה לזה, זה באמת, המשקיע העיקר שלנו, Good Company, שחר ועידו, שהם באמת חרטו על דגלם, באמת להשקיע בחברות שפותרות בעיות אמיתיות של העולם. וזה דבר שאני מאוד מעריך, אני מעריך אותם ואת המשקיעים שלהם. כי זה באמת, אני מאמין שבטווח הארוך זה הדבר הכי משתלם גם. אבל בטווח הקצר כן. יש הרבה אנשים שאין להם את אורך הרוח הזה, ולהם כן יש את הוויז'ן, ויש להם את אורך הרוח, ויש להם את התובנה, שיש דברים שבאים והולכים, ויש דברים שהם פה, והדברים האלה הם תמיד יהיו פה, גם עוד 5 שנים הבעיה הזאת היא תהיה, אוקיי? זה לא משהו שיכול לחלוף. ובאמת לפתור את הבעיות הקשות של העולם, זה גם ה-3 P's בסוף, זה גם הביא את הפרופט, זה גם עוזר לפלאנט ולפיפול. אז אני מאמין שגם הראיית עולם שלהם, גם אם לא מגדירים את זה כ-3 P's, היא 3 P's בעצם.
ואתם 5 אנשים עכשיו בחברה, ביחס ישר לזה שאתם מגייסים כספים, אתם מגייסים עובדים?
ברגע שאנחנו מגייס, אנחנו מגייס עובדים, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו lean ואנחנו מאוד prudent, מאוד זהירים. אנחנו לא רוצים, אחד הדברים שקורים הרבה בסטארט-אפים, ויצא לי לחוות את זה גם בעצמי, זה, אני קורא לזה אקורדיון, שמגייסים, מגייסים כסף, מגייסים המון אנשים, ואז נגמר הכסף, או מתחיל לגמר הכסף, ואז מצמצמים את החברה, עד שמגייסים עוד פעם, ואני לא חושב שזה טוב לחברה, אני לא חושב שזה טוב לאנשים בחברה, אני לא חושב שזה טוב למוניטין של החברה אחרי זה גם. ואני כן, אז אני משתדל לעשות באוטסורסינג, אנחנו משתדלים לעשות באוטסורסינג את כל מה שאפשר, ולא מכריח שיהיה בן אדם פנימי בחברה, ובהתאם הגיוסים וליכולות שלנו להחזיק בן אדם למשך הרבה שנים, אנחנו כמובן, אנחנו נגדיל את הגיוס, נגדיל את גיוס העובדים בהתאם הצורך וליכולות.
מדהים.
אני חושב גם, סליחה, אני אגיד פה עוד משפט, סליחה, אני לא רוצה להישמע מתיימר, אבל אני חושב שסטארט-אפים היום צריכים להבין שזה 2025. זה כבר לא, זה כבר, זה כבר, זה כבר לא ה.com, זה כבר לא 2010-2020, זה לא, כל המסיבות שהיו, כרגע הם לא פה. וכרגע סטארט-אפ צריך לחשוב כמו חברה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על חברה, כאילו זה חברה שלנו, ואנחנו, מטרתנו עכשיו זה לשמר אותה כמה שיותר זמן, כי אנחנו רוצים למעשה להצליח, והצלחה לוקחת זמן וכסף. ואנחנו צריכים להיות מאוד 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 זהירים ומאוד חכמים, וגם עוד משהו שצריך להגיד, שאנחנו, וזה משהו שסטארט-אפים לא תמיד מתייחסים אליו, ואני חייב להגיד שזה זה דבר שקצת מפריע לי, אנחנו בסוף משתמשים כסף של משקיעים, עד שאנחנו לא הופכים להיות מה שנקרא קש פוזיטיב. וכשמשתמשים בכסף משקיעים, אני חושב שצריך להיות פה אקסטרה זהירים אפילו, עוד יותר מאשר בשל עצמך, וזה משהו שכל השותפים אצלנו, אנחנו תמימי ידעים לגבי זה, שבאמת המטרה זה למקסם את היכולת, כדי להביא בסוף גם בעצם את הכפלת הערך המרבית למשקיעים שלנו. וזה מאוד חשוב לנו.
אז מה היית ממליץ ליזם שרוצה לפתוח עכשיו סטארט-אפ, אפשר להגיד בתחום כבד במרכאות, אבל עם חזון חברתי.
לעשות את זה קודם כל. אני חושב שזה, אין דבר שמרים אותך מהמיטה בבוקר יותר בקלות ובחיוך ובהתלהבות, מאשר לדעת שמה שאתה עושה הוא חשוב. אני מבין אנשים שמתלהבים מפוטנציאל פיננסי מהיר, או מאיזו השקעה מתוחכמת, או מאיזה לא יודע מה, אבל אני חושב שלי לפחות, ולהרבה מאוד אנשים, הדעת שמה שאני עושה הוא חשוב לי, הוא חשוב לך, הוא חשוב לילדים שלי, ולילדים שלך, ולנכדים שלנו, יש בזה value שבאמת קשה לי לתאר אותו, באמת, זה דבר אדיר, ואני חושב שבסוף, כמו שבאמת עידו ושחר גם, אני מאמין, בוויז'ן שלהם, הבעיות הגדולות והקשות, הם הבעיות שחשוב לפתור אותם באמת. יש דברים שאם לא נפתור אותם, אם באמזון לא יצליחו להביא ב-24 שעות המשלוח לכל אחד, לא בהכרח שיקרה אסון. אבל אם אנחנו לא נצליח פה קצת לנקות את האוויר ולנשום אותו בעוד 50 שנה, אז יכול שתהיה פה בעיה.
כן.
וזה בעיות באמת סובות, ובאמת שונות ברמה האיכותית, לא ברמה הכמותית אפילו. אבל כן, יש משפט שאומר, nothing worth doing is ever easy. ואני מאמין בזה, אני חושב שאם זה קשה, אז תחשוב, אולי יש סיבה שזה קשה. אני חושב שיש עוד משפט של אופניים, אני רוכב אופניים, אז באופניים יש משפט שאומר, איך אתה יודע שאתה בעלייה? זה קשה לך.
יפה, אהבתי, אני אשתמש בזה גם. טוב, תרשום אותי, אני בפנים.
מעולה.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך ואת מרין אג' בעוד 5 שנים מהיום?
שאלה מצוינת, ואני חושב שדיברנו על זה גם בשיחה לפני, זה שסטארט-אפ חייב תמיד להסתכל כמה שנים קדימה, אחרת אי אפשר להסתכל רק איפה שהרגליים עכשיו עומדות. אני מאמין שעוד 5 שנים, מרינג' תהיה בפוזיציה שממש השפיעה או משפיעה על השוק העולמי של הספנות, באמת מבחינת גם התובנה שיש דרך, למעשה לחסוך בדלק בלי להתפשר, גם שיש צורך, ואני מאמין גם שהרגולציה מתישהו, ויש את זה, אני יודע שיש את זה בכמה רגולציות, שברגע שיש טכנולוגיה שמאפשרת, היא הופכת להיות גם הכרחית, ואני מאמין שעוד כמה שנים, התפוצה שלנו תהיה מספיק טובה בשביל להראות את האימפקט, ואז יהיה אפשר להתחיל דיאלוג שבעצם מבוא יגיד, אונייה עכשיו צריכה להתקין את הטכנולוגיה שכזו, בין אם שלנו או של מתחרים, אבל אונייה באמת צריכה להתקין את הטכנולוגיה הזו. וכארגון, באמת אנחנו מאמינים בפרטנרשיפס, בסוף היום יש הרבה מאוד פרטנרים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, ובשביל להגיע לסקייל, לסקיילביליטי, אמיתי אנחנו צריכים לעבוד עם פרטנרים, ולהתמקד בטכנולוגיה שלנו, באלגוריתמיקה, בתוכנה, כי זה הרבה יותר סקיילבל לבעצם סטארט-אפ ישראלי, לצורך העניין. ולשמחתנו יש המון המון נענות לזה, ויש המון שותפים שמעוניינים להיות הזרוע שלנו שמבצעת, בזמן שאנחנו עושים את הבק אופיס הטכנולוגי לצורך העניין, וזה משמח אותנו, הם מחפשים את זה, ואנחנו נותנים בעצם פתרון לצורך אמיתי, ועוד 5 שנים אני רוצה להיות במצב שבאמת אנחנו מספר אחת בתחום בעולם, ולמעשה מובילים מהפכה, שאוניות יתחילו לצרוך פחות דלק ולזהם פחות.
מדהים. יאללה, אז אני ממש מקווה שזה באמת יקרה לפי מה שאתה מדמיין ורוצה, וכי זו באמת מטרה שהיא סופר חשובה, ואנחנו, אני בטוחה נראה את ההשפעות של התעשייה הזאת בשנים הקרובות. אז זהו, אז אני רוצה להודות לך שהגעת, היה ממש ממש מעניין. רוצה להודות לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה רבה לך, ובאמת אני רוצה רק לומר משפט אחד אחרון. אני חושב שהפודקאסט הזה הוא דבר מאוד חשוב, גם מבחינת ההנגשה של הבעיות והצרכים והפתרונות שיש, וגם באמת לתת במה לאנשים כמוני ואחרים שרוצים לעשות את השינוי, להגיע לאנשים, בין אם זה אנשים שיענים אותם בפן השקעתי, להיות שותפים וגם עובדים, שישמעו את זה ויגידו, אני רוצה לעבוד בחברה הזאת. תודה לך.
אני רוצה לעבוד בחברה הזאת.
מזמנת.
תודה רבה רבה. יש המשך שבוע מצוין.
עולם האימפקט. אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.